העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, רבותיי, היום בסייעתא דשמיא, הסוגיה שאנחנו לומדים זה בעניין סנדק או בעל ברית שהל יום היורצייט של אביו או אמו באותו היום. האם צריך להתענות או לא צריך להתענות? ומזה נלמד גם כן את הנפקמינות בעניין התענית של יום הפטירה עליו האם. בשיעור הקודם הבאנו מעט מן המקורות, קצת אסמכתות מדברי הנביאים. ראינו איך שדוד המלך צם על מות שאול, ראינו שדוד המלך צם על מות אבנר. רבי יהודה החסיד מוסיף בספר חסידים בסימן רשלמד א', עוד ראיה, עוד אסמכתה, אי אפשר להגיד שזה ראיה ממש, כי יש גם כן דחיות לראיות האלה, אלא זה בבחינת מה שהגמרא אומרת בברכות דף ב' עמוד ב', אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. אז יש זכר לעניין התענית גם במות יהונתן. יהונתן היה חברו הטוב של דוד המלך. אין לך אהבה כמו אהבה דוד ויהונתן, אהבה אמיתית, ככה תנא מכנה אותם בפרקי אבות. וככה הספיד דוד המלך את יהונתן ואמר לו, צר לי עליך אחי יהונתן. זאת אומרת, האהבה שלהם הייתה אהבה מיוחדת, אהבה שלא תלויה בדבר. לא אהבה מול אינטרסים, אתה תעשה כך, ואז אני אסדר לך ג'וב כזה. לא, אלא בלי ג'ובים, בלי כלום, הכל לשם שמיים, הכל אהבת אמת, אהבה שהיא לא תלויה בדבר, היא אהבה שהיא מחזיקה לעד ולמי העולמים. גם כששאול המלך רצה להרוג את דוד, מי עמד והציל את דוד המלך? יהונתן. הולך ומראה לו כל מיני חיצים, שולח לו את הנער, עושה לו כל מיני סימנים, מגלה לו את כל המזימה שהולכת להיות בסעודת ראש חודש, וכן על זה הדרך כמסופר בספר שמואל. וגם זה זכר לדבר, כותב רבי יהודה החסיד לעניין התענית של יום הפטירה, כשיונתן מת, אותו היום עשה אותו דוד המלך ליום של צום. הרי עלה בידינו מקורות מדברי הנביאים, אמרתי שאני קורא להם זכר לדבר. האחד, מזה שדוד המלך צם על מות שאול, שתיים, מזה שדוד המלך צם על מות יונתן, שלוש, מזה שדוד המלך צם על אבנר. שלושת הראיות האלה, האסמכתות, הזכר לדבר, הביאו אותם רבי יהודה החסיד בספר חסידים. לפני שניכנס לעומקה של סוגיה, והיום אנחנו נראה פלפול גדול בעזרת השם, צריך לדעת שאחד הטעמים, תקף אנחנו נאמר גם את כל הטעמים בעזרת השם, אבל אחד הטעמים היסודיים לעניין התענית ביום הפטירה, כיוון שכל שנה ביום הפטירה זה יום דין על הנפטר. ואם ישאלו אתכם מה המקור לדבר, מה המקור לזה שכל שנה יש יום דין, בשלמה, בשעת יציאת הנשמה של האדם, יש את שבעה הדינים שמובאים בזוהר הקדוש בנסות דף קוף ויקל קוף צליטת עמוד ב' והדברים ארוכים ועתיקים, אבל כל שנה שיש יום דין על הנפטר, אז צריך לדעת שיש לזה מקורות מפורשים, וכמדומה בין הראשונים שכתבו את זה זה הלקט יושר בשם רבות תרומת הדשן, כך הוא כותב ביורי דעה באות פייטט, בדפוסים החדשים זה בעמוד קוף צדיב ב', הוא כותב כך, זכורני שאמר דרך שמועה, מי אמר? בעל תרומת הדשן, רבו של הלקט יושר, רבי ישראל איסרלן, לקח מתענין ביום שמת בו אביו משום דיתרע מזלו, וגם אמר שדנין המת בכל שנה דבר מועט. מה העניין שתרומת הדשן כותב שדנים בכל שנה את הנפטר בדבר מועט? למה לא בדבר גדול? הפשטות היא פשוטה מאוד, כי משפט רשעים בגיהנם 12 חודש, כמו שרבי יהודה החסיד מביא בספר חסידים בסוף סימן ממוו, באותו חסיד שהתגלה אחרי שנים רבות ואמר שדנים אותו על ברכת הנהנין וברכת המזון שלו בערך בכוונה. אז אמר לו חברו, כבר עברו כבר כמה שנים, ומשפט רשעים בגיהנם י"ב חודש, מה ענה לו אותו החסיד? אמר לו, נכון, יש דין אחרי י"ב חודש, אבל הדין של י"ב חודש זה לא כמו הדין של אחרי י"ב. בתוך י"ב המשפט הוא משפט של פורענות, אחר כך כבר הנידון הוא דין קל יותר. אז הדברים שאומר הלקט יושר בשם רבות תרומת הדשן, שבכל שנה ביום הפטירה זה יום דין מועט, אני אומר שיש לזה כבר מקור גם בספר חסידים בסוף סימן ממבב. יש לזה גם קצת אסמכתה מדבר רבנו הארי בשער הכוונות בדרושי הקדיש בדף ט"ו עמוד ג', גם בשער הגלגולים בהקדמה כ"ב בדף כ"ב עמוד א', ששם רבנו ארי כותב בשער הכוונות, שעניין אמירת הקדיש זה לא כמו המון העם שחושבים שזה רק בשביל להציל את המת מדינה של גיהנם, אלא זה בשביל להעלות אותו מדרגה לדרגה. הרי שמעיד שאמר רבנו חיים ויטל שהוא ראה את רבנו ארי בכל שנה ביום התענית על אביו, ביום ההזכרה על אביו, שהוא היה אומר קדיש בכל שלושת התפילות. למה? כיוון שאמירת הקדיש בכוחה להעלות את המת, להעלות את הנפטר. תשמע, בן כמו רבנו הארי יש לך, אתה רבנו הארי, מי זה אבא שלך? זכה לגילוי אליהו, משהו מבהיל על הרעיון כמו שסיפרנו בזמנו, ואבא שלך היה קודש קודשים והיה צדיק חסיד שבחסידים, וזכה לבן כמו רבי יצחק אשכנזי, כמו רבנו הארי. למה רבנו הארי צריך להגיד קדיש על אבא שלו כל שנה ביום הפטירה? אתם יודעים שכשהרב שרעבי, הרבנית לאה נפטרה, אחרי תקופה קצרה כבר לא אמר קדיש, אמר כבר הבאתי אותה על תיקונה. אני שמעתי אחרי שלושה חודשים, הדוד שלי אומר שזה אחרי שבועיים, לא משנה, ודאי לא חצי שנה, ודאי לא כל השנה אמר עליה קדיש. תראה כמה הצדיקים היו. ופה רבנו הארי אומר קדיש על אבא שלו גם אחרי הרבה שנים מאז הוא נפטר. למה הוא אומר עליו קדיש? הרי בטח הוא כבר הבא לתיקונו, אלא הוא רבנו הארי מסביר בעצמו, כי בכל שנה ושנה אפשר לעלות את המת מדרגה לדרגה. אז זה קצת אסמכת למה שהבאנו מהתרומת הדשן בלקט יושר, שיום הפטירה זה יום דין על המת. עוד אסמכת יש לזה משאר הגלגולים בהקדמה כף ב', ששם רבנו הארי כותב כך, ולא עוד, אלא שגם כשירצו לעלותו במדרגה יותר עליונה, את מי? את המת? חוזרים ומגלגלים אותו בגלגולים הנסגרים, אם עדיין נשאר להם למרק איזה אבון שצריך גלגול כזה. כותב שמה רבי שמעון אגסי בבני אהרון באות י' ד', אומר אפילו צדיק גדול אחרי כמה שנים כבר שנמצא בגן עדן, כשירצו לעלות אותו ממדרגה למדרגה ידונו ועשו לו משפט. והבני אהרון הזה כפול בכמה וכמה מקומות, והיא לכך מסתבר לומר, אמנם זה לא כתוב לידיה בשאר הגלגולים, אבל מסתבר לידיה, מסתבר לומר, שאם עושים לו את המשפט לענות אותו ממדרגה למדרגה, מה יקחו? באיזה יום? על כוחך, ביום הדין, ביום שהוא נפטר. כיוון שהיום שהוא נפטר זה יום דין על הנשמה בפעם הראשונה, ממילא גם כן מזלח הזה שבכל שנה ושנה באותו היום, גם כן ידון אותו באותו היום. וכך כותב מפורש החתם סופר בתשובותיו, בחלק אורחיים, בחלק א', סימן קוף סמך א', שמה חתם סופר נשאל בשאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, היה בן אדם אחד ששואל אותו, אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מתי אבא נפטר. האם הוא נפטר בג' בשבט או שהוא נפטר בד' בשבט? אז הוא שואל את הרב, מתי לצום? מתי לעשות את התענית? מתי להגיד את הקדיש? הוא לא זוכר מתי אבא שלו נפטר. אומר לו החתם סופר, תשמע, אם יש עוד אחים במקום, תשאל את האחים שלך. אבל אם אין אחים, אין כלום, אין שום דבר. או כולם הלכו, או שהוא בן יחיד. מתי יעשה את התענית? הרי להגיד לו לעשות יומיים, אומר החתם סופר, ודאי שלא נגיד לו, בפרט אם הוא יושב ועוסק בתורה. הוא אומר, די לנו, כך אומר החתם סופר, די לנו בזה שהוא מתענה תענית יום אחד. רבותיי, זה מאוד חשוב לזכור את החתם סופר הזה, כי יש מן הפוסקים באמת שנטו לפתור תלמידי חכמים שעוסקים בתורה מן התענית. בחתם סופר משמע לא ככה. מה הראיה שלי? תראו את הלשון של החתם סופר. הוא אומר כך, לשב בתענית שני הימים קשה, וכל שכן למי שעוסק בתורה, הרי שממש יצא שכרו בהפסדו. אם אתה על ידי התענית תעשי יומיים תענית, יהיה לך חולשה בלימוד. תגיד, ואם אני עושה תענית יום אחד, לא יהיה לי חולשה? מה כולם זה הרב קוק שיכולים לצום שישה ימים הפסקה, תענית הפסקה, והוא יושב ולומד כמעט כהרגלו, כמעט כהרגלו. אני ראיתי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא עשר פעמים שהוא עשה תענית הפסקה, ובאנו אליו ביום רביעי וחמישי של התענית, ודיברנו איתו בדברי תורה במשך כמה שעות, והכל בשיא הריכוז. אמנם הפה שלו יבש, אמנם השפתיים נדבקות, אבל הרב ממשיך ללמוד בכל העוצמה. טוב, נו, זה אחד בדרה. מה, כמה אתה יכול למצוא כאלה? אומר לו, אומר, ויש כמה מהאחרונים שכתבו דתם התענית, אינו לתיקון נשמת האב, רק משום ריע מזלדי הבן, ומנדל הקפיד לקפדינן. תקף אנחנו נתעסק בנקודה הזו. אומר החתם סופר, ונהי בעלמא אין להקל, כלומר, אם הוא יושב ולומד תורה, אז תקל מעליו בכלל את כל היומיים. בבית חכם עובדיה אומר שמי שיושב ולומד תורה כל היום, וזה יכול להפריע לו בלימוד, אז אפילו יום אחד שלא יתענה. החתם סופר לא כותב כך, אומר למה? נהי בעלמא אין להקל, למה אין להקל? כיוון שהוזכר בתלמוד, מה הוזכר? הוזכר כחובה? לא, הגמרא אומרת בנדרים י"ב, הנה, שבוע הבא ילמדו את זה ביף היומי. ובשבועות חף, כיום אדם שאמר, הרי עליי כיום שמת בו אבי ואמו. כותב המעריק, מפורש בגמרא משמע, מה זה כיום שמת בו אבי ואמו? דווקא אם הוא נדר, אבל אם הוא לא נדר, הוא לא חייב להתענות. על כל פנים אומר החתם סופר, אם בגמרא כתוב, כיום שמת בו אבי ואמו, אז רואים שהתענית הזו הוזכרה בתלמוד. אמנם לא כחובה, אבל זה הוזכר. אם זה הוזכר, משמע שהיה מנהג לקבל תענית, אפילו כנדר. אבל היה כזה מנהג. אם היה כזה מנהג, זה מנהג שיש לו יסוד בתלמוד. אומר החתם סופר, מנהג שיש לו יסוד בתלמוד, יסודתו בערי קודש, וגם אם אתה יושב ולומד תורה, יום אחד מינימום כן תתענה. זו דעת החתם סופר. מכל מקום, בחי גבנה, שהוא לא יודע אם זה בג' בשבט, או בדלת בשבט, אז אנחנו מקילים לו שיעשה תענית יום אחד, אבל לפתור אותו מתענית בכלל, גם החתם סופר אומר מפורש שלא פותרים אותו. ואז הוא מוסיף ואומר דבר נפלא מאוד. אומר, אם אין לו אחים בעולם, נמצא ביום היורצייט, ביום הפטירה. תראו את לשונו של החתם סופר. שצריך האב תיקון לנשמתו ביום הדדין הדילה, ואין לו מי שיתקן נשמתו. הנה מפורש, החתם סופר כותב לאדיה, בתשובה בסימן קוף סמך א', שיום הפטירה בכל שנה, מה הוא נקרא? יום הדדינה, זה נקרא יום הדין. אז אם אתה הבן של הנפטר, הרי אתה צריך לעשות את התענית עליו. למה? כיוון שזה יום דין על האבא, ממילא אתה יכול לבוא ברע מזכה אבא, אתה יכול לבוא ולהקל מעליו את הדין למעלה. בין אם האבא ידונו אותו לגיהנם, בין אם ידונו אותו והוא כבר לא נמצא בגיהנם, אלא בגן עדן, כמו שאומר ספר חסידים בסימן ממבב, אבל לעלות אותו ממדרגה למדרגה, אתה כן יכול להועיל בתענית. וכיוון שאתה יכול להועיל בתענית, זה הטעם לעניין, זה אחד הטעמים העיקריים, אומר החתם סופר, למה מתענים בתענית ביום פטירת אב האם. עלה בידינו רבותיי, לקט יושר בשם רבות תרומת הדשן, אסמכת הבאנו מדבר רבנו ארי בשער הכוונות, דף תתווה בדרושי הקדיש, משער הגלגולים בהקדמה כף ב' דף כף ב', וגם החתם סופר מפורש בתשובותיו, בחלק א' סימן קוף סמך א', שמפורש לאדיה, על כל פנים, בתרומת הדשן, בלקט יושר, ובחתם סופר, שיום הפטירה הוא נקרא יום הדין. הנתיבות, בעל הנתיבות המשפט, כותב הצוואה שלו, שהוא מבקש לא רק מהבנים שלו, גם מהנכדים שלו, שיבואו ויעשו עליו אשכבה ותפילה וקדיש ונר. הלא נר, הדבר הזה מאיפה למדנו אותו? בגמרא בכתובות קוף ג' עמוד א'. גמרא אומרת שרבי אמר, רבנו הקדוש ציווה שיהיה נר על השולחן, שיהיה נר בביתו. מפה הביאו הפוסקים ראייה והסמכת לעניין של להדליק נר לעילוי נשמת הנפטר. יש לך גם כן את העניין שלה, והתורה לשמה בסימן תקוף חף העריך בדבר הזה. גם את העניין של אמירת ההשכבה, תראו בשאלות ותשובות רב פעלים, בחלק ד' חלק אורחיים סימן למדה, גם הגאון רבי יצחק אלפיה, בקונטרס היחיולי שלו, בחלק בית השם, העריך בדברים האלה, מה העניין של מהות ההשכבה, עד כדי כך שיש אומרים, שבשעת עשיית ההשכבה, אותה נשמה באה יורדת לפה לשמוע שאתה עושה את ההשכבה. לא כל המקובלים מסכמים מההנחה הזו, אבל יש כזו אמרה, מי שירצה יעיין, זה באמת שיעור שלם בנושא ההשכבות, יש בזה רבנו ארי בשער המצוות, בסוף פרשת ויחי, בעניין נוסח ההשכבות, אמירתם, צורת אמירתם, מתי אומרים אותם, כמה זמן אומרים אותם, למה דווקא סמוך לספר תורה, ועוד כל מיני עניינים חשובים, בלי נדר זה נייחד שיעור בפני עצמו בעניין ההשכבה, אבל זה חשוב מאוד, שאדם יודע שהוא יכול להגיד קדיש, והוא מדליק נר, והוא נותן צדקה, ביום הזה הוא בעיקר מרבה בעסק התורה. עסק התורה ביום הזה, כך מפורש בפוסקים, כך הביא בשאלות ותשובות דברי מלכיאל גם בחלק ד' ועוד, הרבה מהפוסקים. וכך כותב מפורש רבי עקיבא איגר בצוואה שלו המפורסמת. רבי עקיבא איגר כותב בצוואה שלו שהוא מצווה לילדים שלו, גדול הדור, אומר לילדים שלו, אני מבקש מכם, אל תעשו תענית ביום הפטירה שלי. אומר, אבל דבר אחד כן תעשו, תלמדו בכל המעט לעט, מתחילת היורצייט, מתחילת ההזכרה, השקיעה בחמש, עד למחרת בשעה חמש, 24 שעות, אל תפסיקו ללמוד תורה לעילוי נשמת. כך כותב רבי עקיבא איגר. למה אני מזכיר לכם את זה? גם בשביל להגיד שעסק התורה זה העיקר, זה יותר מהקדיש, זה יותר מהשכבה, זה יותר מההפטרה שאתה תקנה את המפטיר בשבת שקודם הפטירה, זה יותר מהכל, כי אם חז"ל אמרו במשנה, במסכת פאה, פרק א' הלכה, במשנה א', אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה, בתפילת שחרית. מקווה שאומרים שלא מדלגים בתפילה. ותלמוד תורה כנגד כולם, הרי ותלמוד תורה כנגד כולם, אומר רבי עקיבא איגר, גם על חשבון התענית. יכול להיות שרבי עקיבא איגר ראה לנכון שהילדים שלו הם חלשים, יכול להיות כל מיני דברים אחרים להסביר, אבל הפשט לא יפשט, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, כלשון הגמרא בשבת סמך ג', והוא כותב מפורש, שעדיף לעסוק בתורה, מאשר אפילו להתענות. אבל מה הוא אומר? לא עסק התורה שהוא בא שעה ויצא בזה ידי חובה, אלא שילמד מתחילת ההזכרה, אז מה יעשו כאלה שלא יכולים? מה יעשו? אז אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך השיעור שיש דעות שאומרים אם מועיל שליח לעשות במקום הבן. זה יהיה תלוי בנפקמינות של הטעמים. למה מתענים? זה יהיה תלוי בנפקמינות בדברים האלה. על כל פנים מה שיצא לנו רבותיי עד פה, שהעניין הזה של יום הפטירה זה יום של דין על הנשמה, ולכן אומרים בו קדיש, עושים השכבה, נותנים צדקה, עולים שליח ציבור, מי שיודע לעלות שליח ציבור, עולים מפטיר בנביא, אם אותו יום זה יוצא שני וחמישי, עולה גם כן לתורה, עושה לו השכבה, לימוד תורה ביום הזה, כמה שיותר מוסיף, יכול לתת שמן למאור, הרבה דברים אתה יכול לעשות לעילוי נשמת, בשביל להרומם את הנשמה של ההורים שלך, והרי זה מחובתנו, מחובת האדם, כגמרא אומרת בקידושין למד א' עמוד ב', וכך כותב בשאלות ותשובות את אליהו רגולר, ועוד אגודת עזוב מדברי, ועוד שכל הדברים האלה שאדם אומר לעילוי נשמת, הרי בזה מקיים מצוות כיבוד אב ואם מדאורייתא, של מכבדו בחייו, מכבדו במותו, וכל הדברים האלה שאדם עושה, הרי הוא מועיל לעילו נשמת הנפטרים, וגם לא לשכוח את הברכות. היה הרב הקדוש מקומרנה מספר תמיד, רבי אייזיק מקומרנה, אומר על הדוד שלו, רבי צבי הירש מזידיצ'וב, שפעם אחת הוא סיפר להם שבאה אליהם האמא, באה האמא שלו בחלום ואמרה לו, רבי צבי, שכחת שהיום זה יום הפטירה? אמר לה, וואי, איך שכחתי, איך יכול להיות, הייתי עסוק תרות בתורה ותפילה. אמר, טוב, אבל למה לא הבאת הברכות? וככה מספר הגאון רבי יעקב חיים סופר, שיבדל לחיים טובים וארוכים אמן, על הסבא שלו, בעל הכף החיים, שכף החיים היה יושב ולומד פה בבית המדרש שושנים לדוד, מחצות הלילה עד הבוקר, ואחר כך היה מתפלל תפילת שחרית בנץ החמה, והולך לעשות סעודת פת שחרית, במשך שעתיים לקח לו, לא שעתיים אכל, שעתיים לקח לו עם כל הלשם יחוד, וכל הכוונות, והייחודים של האכילה, ואחר כך, היה הכפחיים יושב, ממשיך לעסוק בתורה כל היום, והיה החברותה שלו, הגאון המקובל מרבה של השכונה פה היה, של הבבלים, היה הגאון המקובל חכם יחזקאל עזרא הלוי, עליו השלום, בעל ספר עצי היער, ועוד מן הספרים, אנחנו מזכירים אותו הרבה בדרשות שלנו. והוא הרב חזקאל עזרא הלוי, והיו לומדים שניהם בחברותה, וכף החיים היה כותב, וגם הוא היה כותב. ועד היום אני ראיתי במו עיניי, בכתב יד, חיבור, לא בדיוק כמו כף החיים, אבל חיבור על אור החיים, מכתב ידו של הגאון רבי חזקאל עזרא הלוי. עד היום זה קיים אצל בני משפחתו פה במקום. אם אתם זוכרים, היה פה בבוכרי לפני 30 שנה, אפילו טיפה יותר, היה מישהו מוכר ביצים בשוק, ברחוב דוד, ברחובות הבוכרים. זה הבן של הרבי חזקאל עזרא הלוי, עליו השלום. זה היה הבן שלו. טוב, אבא שלו היה אדם גדול מאוד.
והוא מספר, הוא מספר על הכף החיים, שהכף החיים עלה בשלום ישב ולמד תורה בהתמדה, ושכח את יום ההזכרה של אבא שלו, רבי יצחק ברוך. אבא שלו בא אליו בחלום, ואמר לו, בני, מה שכחת אותי? לא הבאת ברכות? רבותיי, באותו הזמן היה עניות גדולה מחפירה פה בירושלים בר מינן. אני שמעתי בילדותי מפי החסיד רבי אברהם מונסה עליו השלום, שסיפר שהיה אותו הזמן בעיר העתיקה, אומר, אמרו עת שערי רצון להיפתח, עוקד ונעקד, הוא אומר, איזה בחיות היו מעזרת נשים, כי בר מינן הרבה נשים איבדו את הילדים שלהם, כי לא היה להם מה להביא להם לאכול. בר מינן, מרוב הרעב שהיה פה, בשנת מלחמת העולם הראשונה, בתו רשע עין דלת, נתנו על זה סימן, ותרעד הארץ, הארץ רעדה. והוא סיפר, עליו השלום, אומר שכף החיים, לא שלא רצה, אומר, אבא, זכרתי שזה היום ההזכרה שלך, יום הפטירה, אבל לא יכלתי לקנות אפילו פירות וירקות, לא היה לו פלוש, לא היה לו כסף, לא יכל לקנות, תבין מה מדובר. אומר לו הקפה, אומר לו אבא שלו, תגיד, וללכת לבור, להביא מים, כמה? גלעים, לחלק לאנשים שיברכו שהכל על המים, גם לא יאכלת? תראה מה זה שאדם נותן ברכות. אני שמעתי עם מורי ברבי הגאון הקדוש הרב דוב הכהן קוק, שנותן לו רפואה שלמה, הוא סיפר לפני 40 שנה, אומר, למד בבני ברק בכולל, אומר, היה שם אחד ממשפחת טולדנו, אחד הרבנים, אומר, ובא אליהם הרב טולדנו למחרת יום אחד בכולל, הביא להם מה זה? אוכל ושתייה, מעדנים. אמרו לו, אז אחד החברים זכר, אמר לו, היום זה לא יום ההזכרה, אתמול היה יום ההזכרה. אמר, כן, אתמול יום ההזכרה היה, ושכחתי בכלל לגמרי. עכשיו, בלילה, אבא שלי בא אליי בחלום, ואמר לי, לא עלית לבית עלמין, נו. קדיש לא אמרת, נו. תפילה לא אמרת, לא קראת התורה, לא השכבה. תגיד, אבל כמה צ'יצ'י, כמה ברכות להביא. כך כותב רבי יצחק אלפי עליו השלום בקונטרס יחיאלי, כמה חשוב העניין הזה של הברכות, כשנפטר אביו של הרב דוב קוק, כשנפטר אביו עליו השלום, הרב קוק, היה כל בוקר, כל מנחה וכל ערבית, שלוש פעמים ביום, הוא בעצמו, הולך בן אדם בן אדם, בין מימות החול, בין מימות השבת, אחרי התפילה, הוא היה גומר יותר מוקדם, והיה הולך ומביא לברך את כל הברכות, גפן, אדמה, עת, שהכל, מזונות, הכל המגעש, הוא בעצמו. והיו רואים אותו באמצע, אני לא ראיתי, זה היה בשנת תפשין זמח ב', אבל מה שסיפרו לי החברים, אומר שהיו רואים אותו הולך באמצע, הולך ופתאום אומר, מסתכל למעלה ואומר, וואו, 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 מה הולך שם? אז אמרו לרב, מה זה? אתם יודעים מה הולך שם בגיהנם? אומר, תעשו לי טובה אישית, תברכו לעילוי נשמת. וזה אבא שלו שהיה קדוש וצדיק ובן תורה ותלמיד חכם וירא שמיים ורב שכונה ומה לא. אומר, תראה מה זה, מה זה שם למעלה. אומר, אחרי כמה חודשים הוא הפסיק לעשות כבר את התשוע הזה, אבל המשיך. אבל כשאימא שלו נפטרה, הוא גם היה מחלק, אבל לא אותו דבר. ואני שאלתי אותו, כן, ואמרתי לו, הרב, למה אתה לא ביום הפטירה? כל יום בכל היו בית חודש. כל השנה. אני שאלתי אותו, כשאימא שלו נפטרה, הרב, שמעתי שככה היית נוהג אצל האמא, אצל האבא, למה באימא אתה לא מקפיד כל כך ככה כל יום? אז הוא אמר, כי נשים דנים אותם פחות מהגברים. הוא אומר, אז הם במצב יותר טוב, אם הם הלכו בצניעות, ולא דיברו לשון הרע, הם במצב יותר טוב. אף על פי כן, הם מביאים ברכות, אבל לא כמו שהוא, אתה יודע מה הולך שם למעלה בשמיים? לכן, כל הדברים האלה שלמדנו עכשיו, כמה זה חשוב, לא לשכוח, ביום הפטירה, ביום ההזכרה, לבוא ולעשות את כל הדברים האלה, כמו שאמרנו, שכותב לקט יושר, והחתם סופר בסימן קוף סמך א', שזה יום הפטירה, מה נקרא? יום מדין. וככה כותב גם גאון המקובל האלוהי, רבנו נפתלי הכהן קץ, עליו השלום. מי שהיה איתנו בסדרה על 10 הרוגי מלכות, שעדיין אנחנו באמצע הסדרה, נראה מתי נחזור אליה, עשינו עליה 18 שיעורים, זוכר רבי יוסף? אז שמה הבאנו הרבה מקדושה וברכה של רבי נפתלי קץ בסדרה. אז יש ספר שלו שנקרא, אתם רואים, ספר בית רחל, בפנים יש ספר הצוואה. זה הצוואה שהוא כתב. ושם בפרק ה, רק שתבינו מי מדובר, רבי נפתלי כץ, אנחנו מדברים על אחד מגדולי עולם שהיו לפני כ-350 שנה. משהו מביא לו לרעיון. הוא היה בפרנקפורט, והוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל, אבל הסתרה האחרה לא נתנה לו לעלות לארץ הקודש. כי אילו היה רבי נפתלי הכהן כץ עולה לארץ ישראל, היה בכוחו להביא את משיח צדקנו, ולכן הוא נפטר בדרכו לארץ כשהיה באיסטנבול, בקושטה, בטורקיה, שם הוא נפטר. ויש סיפור שהתפרסם בדורו, מיד, סמוך לפטירתו, שצורת ההסתלקות שלו הייתה פלאית ביותר. הוא לפני שנפטר, הוא אמר לכל הניצבים עליו, כל מי שהיה לידו, אומר להם, תראו לכם, ביום פלוני אומר, הולך להסתלק, הוא אומר על עצמו שהוא הולך להסתלק. חודש פלוני, ביום פלוני, שבוע פלוני, שעה פלונית. תדעו לכם, זה השעה שהוא אומר על עצמו שהוא צריך להחזיר את נשמתו ליוצרה. זה דבר מדהים, הרי איך אדם יודע את זמן הסתלקותו? דוד המלך לא ידע, שבת הפלמד, מי שירצה, יש בזה כמה תירוצים, אחד מהם, תסתכלו בדברי רבנו חיים ויטל, בספרו עץ הדעת טוב, בפרשת תולדות, שם תמצאו קצת מנוחה לעניין הזה, אבל לא נאריך בזה, כי זה עכשיו מכניס אותנו להערת שוליים. והוא רבי נפתלי כץ, עליו השלום, תשמע עכשיו טוב, הוא לפני הסתלקותו, כשהגיע היום הפטירה שלו, באו שם אלפים מבני העיר, כי היה איש קדוש מאוד, באו שם אלפים מבני העיר בטורקיה, ובאו להיות בשעת ההסתלקות של החכם. למה אם אדם נמצא בשעת ההסתלקות, יכול לקבל איזה הערה, איזה ניצוץ ממנו? אתם יודעים, שהיה בה, כשהרב כדור עליו שלום נפטר, הרב עדס יהיה בריא, הוא ביקש בזמן, אני זוכר, אני הייתי שם קרוב מאוד, הייתי בחוץ, בתהרה, אמר למשפחת שרבן, הם תעסקו, אמר להם, אתם מסכימים לי לתבור עם הרב שהוא בפנים? אמרו לו, טוב, מה נעשה? מה? לא יכולים לסרב לו. אף פעם לא ראו כזה דבר. יש דברים שלא רואים. אבל מה נעשה? יש צדיקים, אין עליהם קושיות. אתם יודעים, שנה אחת, בשבועות, הרב קוק, כשהוציאו את כל הספרי תורה, הרב קוק ביקש, פתאום רואים אותו עולה להיכל, נכנס לתוך הארון קודש, אני הייתי נוכח שם. אמרתי, סגרו עליי את הדלת, אולי איזה 5 דקות מינימום היה בפנים, כשיצא, כולה היה דמעות. אמר, אני רוצה להישאר שם, בתוך התורה. תגיד, עכשיו, אנחנו יכולים להכניס עצמנו עכשיו לתוך ארון קודש, אבל זה דברים שצדיקים, אין קושיות על צדיקים. בקיצור, רבותיי, היו שמה אלפים בחברה קדישה, אלפים מהעיר. והיה רבי נפתלי הכהן כץ מסתכל ואומר, אתה גלגול פלוני, כבר כך וכך פעמים אתה נמצאת בעולם, והתיקון שלך זה לעשות כך וכך. ודע לך שאתה תהיה עוד כך וכך שנים, ותמות ותסתלק ביום הזה, בתאריך כזה וכזה. וככה היה, כולם היו עוברים לפניו כבני מירון, והיה אומר לכולם כל אחד ואחד, מי הוא, מאיזה גלגול הוא, מה הוא בא לתקן, מבין על הרעיון. אחר כך הוא אמר, שמי שהתעסק בקבורה שלו, זה רק אלה שקשורים לחלקים של ניצוץ נשמתו. אז הוא הצביע, אמר אתה ואתה, הצביע על כמה וכמה אנשים, רק אתם תישארו ותתעסקו בקבורה, ולא האחרים. והנה, בין הוא מדבר, העם התחיל לצאת, פתאום נכנס המלאך ההוא, נכנס הסמך מהם לתוך החדר. ישר היה שמה, השמה של הרב, והיה שמה זקן אחד, שהוא היה סופר, סופר סתם, היה בן 110. עדיין היה סופר. מצווה אותו רבי נפתלי ואומר לו, אתה תכתוב עכשיו שם כזה, תניח אותו פה בחלון. עכשיו תכתוב שם כזה, תניח אותו פה, וככה על כל חלונות הבית, על כל חלונות החדר שהיו, והפתח והכל, שמו את כל הפתקים האלה עם מה שהרב כתב. ואז התחיל לצעוק רבי נפתלי ואמר, רשע, אתה חושב שאני לא הכרתיך? פעם אחת פגשתי אותך, עשית את עצמך כמו אני, ביקשת ממני שנור, צדקה, נתתי לך כמה פרוטות. עכשיו אתה בא אליי במלבוש, כמו קצין, ככה בא אליו המלאך, צא מכאן רשע, אני לא רוצה אותך פה אצלי. והסתלק המלאך ההוא, עשה מחמם יצא, לא היה מסוגל להישאר בקדושה ובמחיצה. יש לזה ראיות מהגמרא במועד קטן כפחית עמוד א', טוב, אבל זה למוראים, תשמע פה, רבי נפתלי הכהן קץ. והנה אומר פעם אחת, אומר, ואז הוא הלך, סגר את הדלת, צילק אותו, ואז כולם פחדו. למה היה תראה כזה מראה נורא והיום? ואז הוא אמר להם, אתם עכשיו תראו, מי שנשאר שמה בחדר, אמר להם, עכשיו אתם תראו דברים פלאות, ותקחו את זה איתכם כל החיים. ואז הוא התחיל להגיד, ברוך הבא רבי נפתלי, זה היה סבא שלו, ברוך הבא רבי בנימין, ברוך הבא רבי יצחק, ברוך הבא רבי אברהם, ברוך הבא. ואז אחרי שזה, אומר, עכשיו התחיל להגיד כל מיני שמות של צדיקים, ואחרי זה התחיל לקבל מלאכים, מלאכי השרת, עד שהוא אומר, ברוך הבא חזקיהו מלך יהודה. אז התפלאו, אמרו לו, מה זה? חזקיהו מלך יהודה בא אליך? אמר להם, אני ניצוץ של חזקיהו מלך יהודה. כמו שכתוב בגמרא שם, רבי יוחנן בן זכאי, מועד קטן, בברכות כ"ח עמוד ב', פנו לו מקום. כך היה גם פה. מה בא לו הרעיון? וככה היה גם, כן? אחר כך כל הסיפור. מי שיוצא, יראה את הסיפור הזה, מובא פה בספר, בספר בית רחל, בספר הצוואה בסוף. אז שמה בפרק ה', כן? אתה היית על הציון שלו? זכית. טוב, זכית. השם מזכה אותנו גם להיות. אני הרבה שנים רוצה להיות בו. הוא, הפטירה שלו יוצאת בטבת, ביום ההילולה של בעל התניה, אותו יום. יש הרבה שנוסעים לבעל התניה לאדיץ', אז הם לוקחים אחר כך משם המטוס לטורקיה. אני הייתי על בעל התניה ביום הפטירה שלו, אז היה קבוצה של אנשים, ועכשיו אנחנו נוסעים לטורקיה, לרבי נפתלי הכהן קץ. זכית? נסעת לשם או ל... טוב. צדיק נסתר. אז הוא כותב, תראה מה הוא אומר שם. תראה מה הוא כותב. הוא אומר להם, תדעו לכם כמה מעלת הקדיש. הוא אומר, אבל ביותר, הלימוד תורה שאתם לומדים, והקדיש שתגידו אחר הלימוד, הוא אומר, ואם תתפסו את העמוד, זה נקרא, תתפסו, תבוא, תיגש לעמוד אצל האשכנזים. מה זה תיגש לעמוד? זה להיות שליח ציבור. הוא משליח ציבור, זה יותר גדול מאשר להגיד סתם קדיש רגיל. ככה הוא כותב שם גם כן. בכל אופן, תראו מפה כמה חשיבות שיום הפטירה, מה הוא נחשב בלשון רבותינו? כיום הדין על הנשמה. האמת, שזה מכניס אותנו לסוגיה שעומד בה גאון הקבלה הרב יהודה פתאי עליו השלום בספרי מנחת יהודה, בעמוד 192-193. אנחנו לא ניכנס לזה, רק כמזכרת, ופעם אחרת בעזרת שם אנחנו נדבר בו בעריכות, כי יש הרבה מה לדון בדברי קודשו, שהוא כותב שכל המעשים שיעשו מי, היורשים, הבנים, הבנות, הנכדים הצאצאים, הם יועילו לנפטר רק אחרי שיגמור את הדין למעלה. ולא יחשוב שאם יבואו ויתפללו וישאיר כסף לצדקה ושיעשו לנו נשמתו, אז כבר זה, איך אומרים, לבטל מעלה ואת כל הדינים. כך הוא כותב מפורש. לא כולם מסכימים איתו, הגאון רבי יעקב הלל שמיתן לו גם כן רפואה שלמה, בשו"ת וישוב הים, בחלק א', ועוד כמה מהמקובלים, העריכו בדברי קודשו, וגם אנחנו הקטנים, גם יש לנו מה להעיר בדבריו, כדרכה של תורה, אבל הרב דפתה כותב מפורש, שעיקר התועלת שיעשו לעילו נשמת הנפטר, זה יועיל לו, אבל אחרי שיגמור שם את המשפט, אחרי שיגמור את המשפט, אז זה יכול להועיל לו. בכל אופן רבותיי, עד כאן לא התכוונתי להעריך אתכם כל כך בעניין ההקדמה, אבל זה רואים מפה כמה השיבות של יום הפטירה שנחשב כיום הדין. וכך כותב רבי יהודה החסיד בספר חסידים. מה הטעמים שבהם אמרו רבותינו לצום ביום פטירת אביהם? מה הטעם בדבר הזה? אז בין השיטים כבר אנחנו הזכרנו שני טעמים. אחד, הזכרנו היות וזה יום הדין על ההורים, יום דין על האב. ממילא, אתה, על ידי הטענית שאנחנו עושים, ממילא אנחנו מקילים את הדין מעל האב, והסברנו שמה הטעם בדבר הזה, כיוון שהטענית היא במקום קורבן, הקריב את חלבו ודמו, ממילא זה מועיל. באמת כך כותב גם הגאון רבי יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים בתשובה לאדיה, שהטענית הזאת היא בעצם מועילה לזכך ולהציל את הנפטר. למה? כיוון שזה כמו קורבן. וכך כותב ספר חסידים סימן רש למד א', והוא מביא על זה גם סיפור בסימן רש למד ב'. תמיד שההלכה באה עם סיפור, אז זה נשמע יותר טוב, מצלצל יותר טוב בטלפון. תראו בסימן רש למד א', קודם כל מה הוא כותב. מה שמתענים ביום שמת אביהם, זאת אומרת המקור של התענית, מלבד מה שהבאנו מהגמרא במדברים י' ב' ושבועות כ', כן יום שמת בו אביו, אז רואים שהיו נודרים להתענות ביום הזה, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. אלא כבר רבותינו הראשונים מביאים שככה נהגו להתענות. משמע שאפילו בלא נדר, בזמן התלמוד זה היה עם נדר. בזמן הראשונים אפילו בלא נדר היו מתענים. מה שמתענים ביום שמת אביהם, שערי דוד, לאו דווקא אביהם, גם אמותיהם, נקט אחד משניהם. שערי דוד התענה על שאול כקרוא אבי, וצם על יונתן ועל אבנר, כי יש לצום על מיטת אדם חשוב. יש לזה גם אסמכתה בדברי ירושלמי במועד קטן, פרק ג' הלכה ז', מפורש שהיו מתענים ביום שמת רבו. וכך מרן כותב גם בסימן תקוף סמכת. הוא כתיב, והוא מביא לזה, רבי יהודה החסיד מתאים. אומר, תראה, כתוב שהעם ישראל, עוד מעט נלמד פרשת וישלח, נראה שמה שאחרי שיעקב לקח את כל הילדים שלו והעביר אותם, הוא שכח את הפחים קטנים. אומרת הגמרא בחולין שם בדף צדי א', מלמד שצדיקים חיים עליהם המונם יותר מגופן, הלך וחזר על פחים קטנים. את מי הוא פוגש שמה? את המלאך. מה עושה איתו המלאך? ג'ודו. חגורה שחורה היה לו. מתחיל אבל להילחם איתו, עד שנותן לו מכה איפה? בכף ירחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כותב רבי יהודה החסיד, לא הבנתי. בגלל שהוא נתן לו מכה בגיד, אז לכן עם ישראל אוכלו גיד הנשה? אם אל סודות ידרוש, זוהר וישלח, קוף סמך ח', קוף סמך ת', תשעה באב, גיד הנשה עניינים, נו, בסדר, קוף עין. אבל, תגיד, אבל אנחנו רוצים פשט, אומר רבי יהודה החסיד, אם יעקב אבינו, האבא של ישראל, ישראל סבא, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים, אומר הזוהר בפרשת בשלח, זה ישראל סבא, יעקב אבינו. אם ישראל סבא, היה לו צער בגיד שלו, אבא שלך היה לו צער בגיד ואתה תאכל את הגיד הזה? אם אבא יצטער על הגיד, לעולם לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה. אומר רבי יהודה החסיד, אם עם ישראל לא אוכלים, פשט חדש, אם עם ישראל לא אוכלים גיד הנשה, בגלל שיעקב אבינו יצטער, כל שכן יום שמת בו אביו או אמו, יום הפטירה, אין לך צער יותר גדול מזה. ואם אבא, ההורים הסתלקו ביום הזה, הרי שנגרם צער. אם נגרם צער באותו היום, לכן מתענים באותו היום. כך כותב רבי יהודה החסיד. טעם שני, ועל זה הוא מביא סיפור יפה. דבר אחר, דין הוא, לפי שהאב והבן גוף אחד, ודין שהצטערו הבנים. האבא והבן זה גוף אחד. ברקר עדה עבורו פירושו, לא רק שהבן הוא הרגל שלו והוא ממשיך אותו, אלא אין דבר אחד, זה עניין אחד. ואז הוא מביא מעשה. אומר רבי יהודה החסיד, מעשה שהיה בזמן החכם רבי סעדיה בן יוסף. אנחנו מדברים לפני כבר, לפני למעלה מ-900 שנה. תבינו מה אנחנו מדברים, איזה סיפור עתיק. והנה הוא אומר, היה עשיר אחד גדול, גביר, עצום, היה לו עבד משרת אותו, והוא היה לו ממון גדול. והנה אותו עשיר החליט שהוא הולך למדינת הים, עובר מקום. לקח איתו בספינה את העבד שלו ואת אשתו, בכספו וזהבו, בכל טוב שהיה בידו. והנה, כשהגיעו לעיר, אשתו הייתה מעוברת. בדרך אשתו הייתה מעוברת. קודם שאשתו ילדה, בר מינן, אותו האדון הנכבד, שבק חיים לכל חי. נעשה לו השכבה בסוף השיעור. טוב, והנה אותו העשיר הזה, והנה אותו עשיר הזה, מסכן, הלך, בא עבד, איזה אישה תדבר, לקח את כל הכסף וכל הזהב והכל, אמר אני בנו, אני יורשו של העשיר. בואו הממשלה, אומר, אני הבן שלו. לך תוכיח, לא הכירו כלום, לא שום דבר. לקח את כל כספי וזהבו, הלך למדינה אחרת. והנה, לימים, נולד הילד, עלה מכיתה גן, מכיתה א', נהיה בחור, ברגע שנהיה נער, נודע לו כל הסיפור שהיה איתו. ופולני שנמצא באותה מדינה, גנב אותו. אמר, מה אני אעשה? נסע, הלך במקלו ובתרמילו, עד שהגיע לאותה עיר. הגיע לאותה עיר, אמר, מה אני אבוא אליו? הוא כבר אחד מגדולי הדור, כוונה, אחד מהנכבדים, איך אני אבוא לדבר נגדו? הלך לחכם. בא לרבי סעדיה, אמר לו, כבוד הרב, כך וכך המעשה. אמר לו, יושב פה, ולא נדבר מילה. הלך איתו למלך. המלך אמר, מה נעשה איתו? חשבו, תקסו עצה. אמרו, היה הוראת שעה. נלך לקבר של המת. נוציא משם חתיכת עצם שנשארה. כבר עברו כמה? 15 שנה, 16 שנה מהפטירה. ואז לקחו שני ספלים. אמרו, קראו לו אותו עבד שהיה עבד כי ימלוך. קראו לו, אמרו לו, בוא לפה, כנס פה, המלך אומר, צווה אותך לעשות הקזת הדם. טוב? הוציאו לו, לקחו ממנו קצת דם. אחר כך לקחו מהבן של הנפטר, לקחו גם כן ספל של דם. לקחו. ועכשיו יש פה שני ספלים. לקחו את העצם של המת, ושמו אותה בתוך הספל של הדם של העבד. מוציאים, הכל כלא היה, שום דבר. כל אדם נשאר, העצם רגיל, שטפו אותה במים, הכל רגיל. לקחו בחזרה את העצם, שמו אותה בתוך הספל של הדם של הבן שלו. באותו רגע, כל העצם ספגה את כל הדם, ולא נשאר טיפה דם בתוך הספל. בס החכם רבי סעדיה ואמר לאותו עבד רשע, תחזיר בחזרה את כל הכסף שגנבת מאותו ילד יתום. אומר, זה רבותיי, זה רבי יהודה החסיד מספר בסימן ראש למדבד בספר חסידים, ועל זה כותב רבי יהודה החסיד, תראו מה הוא אומר. אומר, ונבלע אדם בעצם כי הוא גוף אחד, ולקח רב סעדיה הממון במתנו לבנו שבא. הרי רואים מפה שהבן והאב זה אותו דם, זה אותו די-אן-איי. תדעו לכם שרבי יהודה החסיד הזה, הוא פלפלו בו הפוסקים באבן העזר, אם הייתם יודעים, בכמה סוגיות, לגבי בדיקות גנטיות, לגבי בדיקות אבהות, לגבי הרבה דברים, האם אפשר לסמוך על רבי יהודה החסיד הזה, על הסיפור הזה מפה, כמו שהוא הוציא ממון, האם מפה גם כן אנחנו נשליך, לגבי חשש ממזרות, לגבי חשש של כל מיני דברים. הרי ראוי לבן שהתעצב ביום מיתת אביו, הוא אומר, וככה איוב אמר, איוב אמר כי לא סגר דלתי בטני. למה הוא אמר בטני? כי לא סגר דלת בטן אמי. הרי הוא קילל את עצמו. מה הוא אמר? הוא קילל את היום שהוא נולד. ואיוב אמר על זה שהקדוש ברוך הוא לא סגר את הדלת של הבטן שלו. שואל רבי יהודה החסיד, את הדלת של הבטן שלך? את הדלת של הבטן של אמא שלך? אלא לא. אני ואמי זה אותו דם. גוף האב וגוף האם. וגוף הבן, שלושה שותפים באדם. זה כל זה עניין אחד. ככה משמע בגמרא בקידושין למד ונידה למד א'. הוא מביא עוד ראיה מירמיהו, שגם ירמיהו מאמר, ויקלל את יומו. הוא אומר, אז רואים מפה שאיוב וירמיה, ביום שהם נולדו, ביום היום הולדת שלהם, הם לא היו עושים אותו יום שמחה. כיוון שהם נולדו, היה להם רק מכאובים בצער. לאיוב מתו אשתו והילדים שלו והכסף שלו והכל הלך לו. וגם כן ירמיה בר מינן, כל מה שחורבן בית המקדש ראה בחייו. אומר, אז יום שקרה לבן אדם בעצמו צער, אותו היום הוא אחז אותו ליום של, לא ליום של משתה ושמחה. הוא אומר, אז יום של מיטת האב והאם, יום הפטירה, לא יישב הבן בתענית על אבי ואמו. אומר רבי יהודה החסיד, לכך יש להתענות ביום שמת אביו. מי שירצה, ירצה להרחיב את הדברים, יראה בספר חסידים גם בסימן תו ראש יוד ח' וגם בסימן תו שין יוד ב', שם רבי יהודה החסיד יעריך בעוד פרטים בנושא הזה. אבל יש ספר שיצא לאור לפני כמה שנים מכתב יד, היה כ-800 ומשהו שנה ספון בכתב יד, ספר על התורה של רבי יהודה החסיד, ושם בספר הגימטריאות שלו, זה על כל חמשה חומשי תורה, בעוד קוף י' ג' עמוד קוף חף ב', הוא כותב עוד ראייה, עוד אסמכתה מפורשת, לעניין של תענית עליו האם. אנחנו הבאנו עד עכשיו, שלוש אסמכתאות, זכר לדבר מדברי הנביאים. הוא מביא עוד אחד. הוא אומר, תשמע, בספר שמואל, בפרק חפה, כתוב על כל העניין של נבל. זוכרים את הסיפור שלו? זוכרים או לא זוכרים? בטח שזוכרים. או נבל כשמו כן הוא, נבל, לבן, כל הסודות שם רבנו הרי אומר. למה נבל נגזר עליו מוות? פשטו את הדברים, למה? היה כפול טובה, נכון? וכך כותב מפורש שבודאי חסיד גם בסימן קוף פה. אבל בספרו על התורה הוא כותב, למה נענש נבל? אומר רבי יהודה החסיד, לפי שהיה לו יום המשתה ביום שמת שמואל הנביא. יום שנפטר בשמואל הנביא, אתה, זה זמן של עת ספוד, ובמקום עת ספוד אתה עושה עת רקוד. זמן של צער, אתה הופך אותו לזמן של משתה ושמחה, ואין לאדם לשמוח באותו יום בזמן השנה שמת בו אביו. כותב מפורש רבי יהודה החסיד בספר גימטריאות באות קוף י' ג' שהסיבה שנבל מת בגלל שהוא עשה זמן של משתה ושמחה במקום זמן של צער ביום שמת בו שמואל הנביא. אז אמנם שמואל הנביא זה לא האבא שלך, אבל זה אבא רוחני שלך. הגמרא אומרת, במשנה אומרת, עבדת רבו ועבדת אביו, בעולם המסיעה למדגים למוד א', עבדת רבו קודמת, למה? אביו הביאו לחיי העולם הזה, אבל רבו הביאו לחיי העולם הבא. אז רואים מפה שהעניין הזה של רב ואב בנושא של התענית ביום פטירה, למדו הראשונים מזה על זה. הקישו את התענית על אביו מתענית על רבו. וכך יפה שאלת, אבל אם אתה תמתין, נכון. היות ואתה שאלת, אז כדאי שאתה תקשיב עד סוף השיעור, כי יש בזה מחלוקת בין הלבוש לבין הרמה. הלבוש מתיר, הרמה הוא זה שאוסר. הלבוש מתיר, ויש סיבה לזה, לא סתם הלבוש מתיר. יש בשאלות ותשובות כנסת יחזקאל, הוא כותב שזה תלוי בדיוק בשאלה שאנחנו שואלים עכשיו, מה הטעם של תענית אביו, זה אחד הנפקמינות. האם מותר לעשות, האם מותר להיכנס בליל יום היורצייט, ללכת לשמחה? יש לך עכשיו, השכן שלך מחתן היום, ובדיוק היום, זה היום ההזכרה של אבא שלך. תלך תגיד לו מזל טוב או לא תלך תגיד לו מזל טוב? לפי הרמה לא תלך. לפי הלבוש כן תלך. לפי הרמה אל תאכל שמה. גם אם לפי הלבוש אתה כן יכול לאכול שמה. מה נפקמין? אז זה תלוי בטעמים. תקף תראה, שוויה שוויה. לא, זאת... זה אי נוח. האם אדם ביום מילולה של צדיק... לעשות שמחה או לא לעשות שמחה? באמת בשאלות ותשובות שם אריה, בחלק י' ד', הוא סובר שמה שנהגו לעשות את כל העילולות, הוא אומר זה מנהגו בטעות, כך הוא אומר. זה מה שכותב השם אריה, בדיוק את הטענה שלך רבי יוסף. שרק בעילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אז יש זמן של שמחה. הוא אומר, אבל הנה זין באדר, אתה רואה שעושים אותו תענית. גם התשבץ בסימן תו חף זין כותב בשם המערה מרוטנבורג, הוא מתענה בכל שנה יום שמת בו אביו או אמו ואומר קדיש לאמו בחיי אביו. וכך כותב הכל בו גם בסימן קוף י' ד', כך הביא הטור באור החיים סימן תו קוף סמך ח', כך הביא מרן הבית יוסף גם בשולחן ערוך שלו בסימן תו קוף סמך ח', בסעיף א', בסעיף ב', בסעיף ח' ות' וי'. גם בירי דעה הרמה הביא את זה בסימן שיניים וו, גם בסימן שיניים וו, הרמה הביא את זה בשיניים וו סעיף ד', גם בסימן תו ב' סעיף י' ב', גם הרן בבית יוסף הביא את זה בשיניים וו, גם בסימן תו ג' בסופו, זה הסיום של הבית יוסף של החלק יורד היה, מסתיים בדיוק בסוגיה הזו של תענית עליו האם, גם הבח הביא בזה בתשובת מערים מברונה, בסוף סימן תב כל הפוסקים העתיקו את ההלכה הזו שמתענים ביום שמת בו אביו או אמו. מה הטעם? אז הבנו, טעם אחד אמרנו, כיוון שזה יום הדין עליו. טעם שני אמרנו, ספר חסידים כותב, כיוון שהאב והבן זה גוף אחד, לאבא, האבא הצטער ביום הזה, ממילא גם אתה לוקח עליך צער ביום הזה. זה ספר חסידים. טעם שלישי, כותב בתשובות מהר"ם מינץ, בסימן ט', כך כותב הלבוש בסימן תו רשפויה באור החיים, וגם ביורי דעה בסימן תו ב', כך כותב גם מחצית השקל בסימן טקסח, ועוד הרבה אחרונים. היות, רבותיי, טעם שלישי, היות וריע מזלו של הבן, אבא נפטר באותו יום, אם אמא נפטר או אמא בר מינה נפטרו באותו היום, דע לך שהמזל של הבן רעוע, המזל שלו לא טוב. מה זה מזכיר לכם? אתם זוכרים שעשינו פה 4 שיעורים על נולד, לפני שנתיים על נולד בן זכר נתרפא המשפחה כולה? יפה. הבאנו שם את כל הסוגיה ברכות, בירי דעה שעם צדי דלת, ובכתבים הערכנו בזה בסייעתא דשמיא כפליים לתושייה. והבאנו שם שמה הרעיון של בן זכר נולד נתרפא המשפחה, ממה היא צריכה להתרפות? הירושלמי הביא כמו כותל של אבנים, שברגע שמת האבא בר מינן, אז הכותל רעוע, נולד בן, הכותל נהיה חזק בחזרה. אז אותו דבר פה. הבן ביום שמת אביו, ריע מזלה, המזל שלו רעוע, ומה זה אומר שהמזל שלו רעוע? שהוא צריך להיזהר יותר ביום הזה מדברי סכנה. היות וזה סכנה לבן שריע מזלו. תשמע, אם המזל שלך רעוע, כמו שבספר זכירה כותב, שיש זמנים, מי שלא יודע, זה לא יודע, אבל בספר חסידים כותב את זה, שיש ימים שלא כדאי ללכת להקיס דם. בדיקה דם תתחיל ליום אחר. יש, מי שלא יודע, מנדלה קפידלה קבדינן בעדה. כמו שהזכרנו מקודם בשם החתם סופר, בסימן קוף סמך א'. אבל אם אתה יודע, זמנים מסוימים, לא כדאי לעשות. למה? המזל של האדם ביום הזה הוא רעוע. ישראל מעל המזל, הכל טוב, הכל יפה, הכל בסדר. אבל כותבים הפוסקים, וכך כותב המהר"ם מינץ בסימן ט', שלמה מתענים היות והמזל של הבן רעוע. אז זאת אומרת, יש כאן חקירה עצומה. האם התענית ביום הפטירה זה תועלת, זה בשביל תועלת האב? או בשביל תועלת הבן. לפי הטעם הראשון שהזכרנו, שזה יום דין על האבא, אז זה תועלת האב. לפי הטעם של ספר חסידים, זה תועלת של שניהם. למה? גוף האב והבן, זה דבר אחד, אז זה גם לאב גם לבן. אבל לפי הטעם של ריע מזלה, זה עיקרו תועלת לבן. ככה יוצא. הטעם השלישי, זה הטעם השלישי. הטעם הרביעי, רבותיי, זה הטעם הרביעי, כותב אותו התרומת הרבו, התלמיד של תרומת הדשן, בעל הלקט יושר. תראו מה הוא כותב. פלא פלאות. הוא אומר שהטעם שמתענים ביום הזה, הוא אומר כיוון שיום, הוא אומר שהטעם הוא לא בשביל כפרה דווקא, הוא אומר זה יום של התבוננות לאדם לעשות תשובה. תשמע, הקדוש ברוך הוא, ככה הוא כותב, הקדוש ברוך הוא הביא לאדם צער באותו היום. הוא אומר, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא הביא לך צער ביום הזה, אתה צריך לזכור, ככה הוא כותב, לזיכרון יום צערו ואנינותו, ושב ורפה לו. כך כותב גם בשאלות התשובות תרומת הדשן בסימן רש צדי דלת. אז טעם אחד זה יום הדין על האב, טעם שני הבאנו ספר חסידים כי גוף האב והבן זה אותו גוף, טעם שלישי אמרנו כיוון שזה ריע מזלו של הבן, טעם רביעי לזכור את יום צערו ואמינותו. תשמע, היום שאבא ואמא נפטרו, היום הזה כמה כאב היה לך, כמה צער היה לך. מה יגרום לך שתזכור? שאתה תתעורר ותזכור את הרגעים שהיית בהם. וכשאדם זוכר את יום המיטה, זה מעורר אותו לתשובה. אומרת, שמה, זה יש לך הזדמנות של חשבון נפש אמיתי פעם בשנה. יש כל מיני זמנים. יש סוף שבוע, יש ערב ראש חודש, ערב ראש השנה, ערב כיפור, אבל יש עוד זמן. אומר תרומת הדשן, יום פטירת אב והאם, זה יום לזיכרון, לזכור את הצער והאנינות שהיית באותו היום, ועל ידי זה ושב ורף עלו. האם גם בת צריכה להתענות? זה מה שאתה שואל? גם הבת ריעה מזלה? כן, מה ההבדל? אני אמרתי לכם, לא? הדודה שלי, עליה השלום, נפטרה בדיוק ביום של הסבתא, רק בהפרש של 30 שנה. זה יותר קשה. תוך 5 שנים, כמו שלמדנו אצל תח. לא, אם נגיד, אבא היה בגיל 110, ועכשיו הבן מגיע לגיל 110, צריך לחשוש. כן. ככה כותב, גם תראו באור החיים הקדוש, סוף פרשת נוח, הוא גם כן מדבר על זה. לפי הפירוש השני שלו על כל פנים. שני פירושים משם. נתרפא המשפחה, יפה, נו, אז מה אתה רוצה להגיד? בטח שזה טוב, נו. מה, לא איפה אתה חותר? נתרפא המשפחה לדברים מסוימים, אבל לא עכשיו נתרפאה לגבי שעכשיו יותר לא יריע מזלה בכל שנה. נתרפא המשפחה לעניין, הבאנו בזמנו 15-16 נפקמינות בעניין הזה שנולד בן זכה נתרפא המשפחה. אבל לא עכשיו נתרפא המשפחה לגמרי, זאת אומרת שבכל שנה ושנה באותו היום יכול לעשות כבר חגיגה. לא. יש שאלה אחרת. ולשם אנחנו חותרים. כשנולד לו בן באותו יום, האם צריך להתענות או לא? סנדק באותו יום, האם צריך להתענות? לשם אנחנו חותרים, אבל אם נגמור את הטעמים, נגיע לשם. אבל מה נעשה? יש לכם הרבה שאלות היום, לא יודע. אז זה רבותיי, זה הטעם הרביעי, למדנו עד עכשיו 4 טעמים, למה מתענים ביום פטירה על אב ואם. כותב הגאון רבנו יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים, בחלק אור החיים, חלק ד' סימן מם א', שעל ידי התענית הרי הוא מחפר להורים שלו. ובספר קיצור שולחן ערוך כותב, בסימן רש חף א', אות א', זה דומה לתרומת הדשן, שתרומת הדשן כותב הרי שזה צריך לזכור את אותו היום, אז הוא כותב קצת בלשון אחרת, אבל זה הרעיון שלו, שזה הזמן לאדם להתעורר בתשובה. יש לך הזדמנות פז להתעורר בתשובה, לזכור את יום המיטה. זה רבותיי, הטעמים האלה הולידו לנו כמה וכמה נפקמינות בהלכה. האחד, אדם שאומר אני עובד, אין לי כוח לצום. לא דיברנו עכשיו זקן, אין לו כוח, לא בא לו. יש לו כוח, לא בא לו לצום. עומד שמה, צריכים להתענות? אין בעיה. בשלמה מישהו חולה, או לא מרגיש טוב, כותב ארוך השולחן בשיניים ובבות י' ג', תן צדקה. תן צדקה. אגרד את העניתה, צדקת. אתה לא יכול להתענות, תיתן צדקה. אומר, אבל אם אתה בריא, מה יועיל עכשיו הצדקה שאתה תיתן במקום התענית? הרי אתה בריא ואתה צריך להתענות, תענית במקום קורבן, יש עניין שתמעט חלבך ודמך. דנו האחרונים, האם מועיל לעשות שליח במקומי? בשאלות ותשובות, יד יצחק כותב, חלק ג' סימן עיני, כמו שיש לו חושר אדם כמותו מועיל בכל התורה כולה. אדם לא אומר קדיש, אתה בא, אתה סוחר מישהו, אומר קדיש, בטח שזה מועיל. האם להגיד שזה מועיל אותו דבר? לא, אבל זה מועיל משהו. שליחות מועילה. הוא אומר אותו דבר גם פה. אני לא בא לי לצום, לא יכול לצום, אני ממלא שליח במקומי. בא בשאלות ותשובות עולת שמואל, תגיד, לאכול במקומך אתה גם אוכלים במקומך? עבד לא אוכל במקומך, כך הוא כותב בסימן סמך א'. אומר למה? כי פה חזל רצו, שחכמים אמרו לנו, הראשונים כתבו את המקור הזה של התענית על אב ואם, מה הם רצו? נכון, שיהיה לך לב נשבר. נכון, שיחזור בתשובה ויתעורר כמו שהבאנו מקודם. אומר, אבל רצו שיהיה בזה עינוי הנפש. דבר שהוא מצווה שבגוף שלי. מועיל לעשות שליח אחר. איך יועיל שליח אחר לעשות דבר שהוא בתוך גופי? פה יש עניין של ועיניתם את נפשותיכם, כמו בכיפור, להבדיל. כמו בכיפור, יש עניין שאתה בעצמך תצום, אתה לא יכול להגיד לי מישהו תצום במקומי. אומר בשירות עולת שמואל, אומר אותו דבר גם פה. אבל אני אמרתי, זה תלוי בדיוק בטעמים. האם התענית זה משום תועלת האב, או משום תועלת הבן? אם זה משום תועלת הבן, הבן יכול למחול על שלו. אבל אם זה תועלת האב, איך אתה יכול למחול על אביך? כל הרעיון של הכפרה בעיקרו, זה על ידי אתה בעצמך שתענה, תתענה. לכן לפי הטעם שאני אומר שהתענית, היא תועלת לאבא לכפרה, יש עניין בדווקא שאתה תעשה ולא שליח. אבל אם אני אומר שהתועלת היא בשביל הבן, הבן אומר, תשמע, אני בשבילי ריאמה, לא ריאמה זה, אני לא מקפיד, או אני רוצה לעשות שליח אחר שעשה בשבילי. אם זה רק ריאמה זה, הוא אומר, זה יותר, יותר קל. בא בשאלות ותשובות, הנה חינמי. הנה חינמי, זה הנפקמין התלויה בטעמים. בשאלות ותשובות כנסת יחזקאל אומר שזה בעצם, בזה הוא מסביר את המחלוקת של הלבוש והרמה שהזכרנו מקודם. האם אפשר לעשות סעודה, האם אפשר להיכנס לסעודה באותו היום? אז הוא אומר, הלבוש אומר, אתה יודע מה עיקר הטעם של התענית ביום פטירת אב ואם? עיקר הטעם כיוון שהלבוש אוחז שאיתרא מזלה של הבן. ואם איתרא מזלה של הבן, בזה שהוא אומר קדיש, זה עצמו מספיק להגן עליו שלא יריע מזלה. ולכן יכול להיכנס לאכול בסעודת מצווה. אבל הרמה אומר, והוא תופס לעיקר, מה עיקר הטעם של התענית ביום פטירה? זה משום כפרה על אביו. אם זה משום כפרה על אביו, לא מספיק הקדיש, אלא צריך להתענות בפועל. ולכן אומר על הרמה, לכן הרמה סובר שלא להיכנס לסעודת מצווה ביום פטירה. מפה נבוא לדון במה שדנו כבר רבותינו הראשונים בקושיה עצומה מאוד. בא המעריק, המעריק עולם בשורש למד א', ודן אם חל יום הפטירה ביום שבת. האם נאמר, אויל וידחה ידחה, תשמע, יום הפטירה חל בשבת, לכן נדחה תענית, נדחה נדחה, או לא. או נגיד לו שיצום ביום ראשון, או נגיד לו שיצום ביום שישי, למה? יש סד לומר, אומר המעריק קולון, שיצום ביום ראשון, למה? אומר פשוט, אם צום גדליה חל בשבת, מה אתה עושה? אתה לא מקדים את התענית. אתה מאהר את התענית, כמו שגמר אומר במגילה דפי, הקדום הפורענותה לא מקדמינן. אומר המעריק, אותו דבר גם כן, לגבי תענית שחלה בשבת, אם חלה הפטירה ביום שבת, לא תתענה ביום שבת, ודאי כי בשבת לא מתענים, ולא תתענה ביום שישי, אלא תתענה ביום ראשון, וכך דעת מרן השולחן ערוך, בסימן תו קוף סמך חץ סעיף ת' שאם חלה התענית ביום, אם חל יום הפטירה ביום שבת, דוחים את התענית למחרת. אם התענית חלה בראש חודש, כלומר אם הפטירה נגיד הייתה בראש חודש אדר, סתם לצורך העניין, רוב הפוסקים טוענים שבכלל העולם לא צריך לטענות. אם הפטירה הייתה בשבת, שבת יכולה לחול, תאריך הפטירה יכול להיות גם ביום חול, בכזה מקרה גם כן יצטרך להשלים את התענית. אבל אם זה חל בראש חודש, לא. באו הפוסקי, בא הרמה ואומר לו. אומר הרמה, יש לנו כלל, כך הוא כותב, הועיל ונדחה, ידחה. הרי התענית הזו מה היא? היא לא חובה. מצאנו לה יסוד כלשון החתם סופר בקוף סמך א', מצאנו לה יסוד בתלמוד בנדרים י' ב' ושבועות כף. מצאנו לה ברבותינו הראשונים, ראינו ספר חסידים, מרם מרוטנבורג, כל בו תשבץ, טור, הכל טוב, הכל יפה. אבל אומר הרמה, זה לא תענית שבחובה. זה תענית של מצווה, זה תענית של רשות. לשון הרמה, מצווה לתענות, כך אומר הרמה בסימן שיניין וב. אומר, היות והתענית הזו היא לא חובה, ממילא הועיל וידחה, ידחה. לכן לבני אשכנז, אם התעני, אם הפטירה חלה ביום שבת, הם לא מתענים. מה עושים בני ספרד? אז קודם כל, הקושיה, שהיא הקושיה הכי חזקה שהקשו פה, כל הפוסקים, אני הקשו אותי, כולם הקשו את זה, כל האחרונים הקשו אותה. למה מרן בית יוסף פסק, בשולחן ערוך, כמו המערי קולון, שאם חלה פטירה ביום שבת, תעשה את התענית ביום ראשון. הרי, אם אני אומר שהתענית זה משום כפרה לאבא, אז צריכים לחפר על מתי? על היום הלפני. כי מה הבאנו? 40 דקות הקדשנו היום בשיעור לחלק הזה שיום הפטירה הזה נקרא יום הדין לנשמה. אם זה יום הדין על הנשמה, מה יעזור אחרי יום הדין? בשלם היום לפני, תעשה משהו ואז עם זה אתה בא. דוחק לומר שאתה עושה השנה עכשיו בשביל הפעם הבאה. זה רחוק מאוד. לא. לא. הרמה אומר כמו שאתה אומר. היות וזה חל בשבת. היות וזה חל בשבת, אז לא מתענים בכלל. אבל שולחן ערוך לא אומר ככה. השאלה למה? זה השאלה שאני שואל. אתה מחזק את השאלה. למה בכלל מתענים לפי השולחן ערוך? למה שולחן ערוך לא אומר, למה הוא לא אומר ככה? יום לפני. כן. עכשיו, אז זה השאלה, אז למה לא מתענים ביום לפני? למה שולחן ערוך לא אומר ככה? באמת כל הפוסקים, הרבה, יותר נכון, הרבה, חבל גדול של הפוסקים, חלקו על מרן השולחן ערוך, והעידו שהמנהג בירושלים, וכך כותב נער מצרים, ועוד שורה של אחרונים, שבאמת מתענים ביום שלפניו, ולא ביום שלאחריו. זאת אומרת, אבל פשוט במרן בשולחן ערוך, מה אומר? ביום שלמחורת, כדעת מעריק. הוא אומר, אבל הועיל ובגלות נגלות לנו דיברות רבנו הארי. ואנחנו אמרנו שזה לא מפורש, אבל זה, יש לזה אסמכתאות ורמזים בשאר הכוונות בדף ט"ו. ובשאר הגלגולים בהקדמה כף ב'. אבל האחרונים כבר נקטו את זה כאילו לעד לזה כתוב ברבנו הארי. בסדר, אבל לא רק ברבנו הארי, זה כתוב בלקט יושר. גם טוב. רבו של תרומה, תלמיד של תרומת הדשן, מביא משם רבו, שזה יום דין. אם זה יום הדין, על כוכך שצריכים להקדים. בא הגאון רבנו חיים בן בנישתי, בעל הכנסת הגדולה בתשובותיו, בסימן נונטט. ואומר, אתה יודע מה יסוד המחלוקת של מרן השולחן ערוך והרמה? האם להתענות ביום של המחורת או לא להתענות בכלל? אומר, הם בדיוק נחלקו מה הטעם של התענית. לפי הטעם שכתב רבי יהודה החסיד שיש להתענות למה? כי האב והבן זה גוף אחד, ודינו שהצטערו הבנים, מה לי שהיורצייט חל ביום שבת? חל היורצייט ביום שבת. אין דינה הנפטר ביום שבת. כל מה שתרצו תגידו יפה מאוד. אבל הגוף, האב והבן זה דבר אחד, צריך להצטער. ובשבת הרי לא הצטערת, על כוכך תשלים ותתענה. לדעת מרן, תתענה למחורת. נו, מה יעשה הרמה? הרמה לא סובר כמו הטעם הזה של יהודה החסיד. מה הוא אומר לך? לפי הטעם של כפרה, שבת לא היה צריך כפרה. השבת על עצמו כפרה. לפי הטעם של ריה מזלה, אין בעיה, כי ריה מזלה ביום ראשון כבר, זה לא, אין ריה מזלה ביום ראשון. אם כבר, זה כבר אחרי, לכן לא צריך להתענות. ככה כותב בדרך הזו הכנסת הגדולה בתשובותיו בסימן נונטט. באו האחרונים, ודנו עכשיו לגבי אם מתענים ביום המיטה או ביום הקבורה. כגון, יום המיטה היה ג' בשבט, ויום הקבורה היה בדלת בשבט. אז לגבי השנה הראשונה, זה, לגבי שנה ראשונה, יש בזה גם דיון, האם לעשות את זה ביום הקבורה או ביום, אבל לא נדבר על השנה הראשונה, לגבי שאר השנים. האם מתענות ביום המיטה או ביום הקבורה? כותב המערי מברונה בתשובה, והביא אותה רבי אל סירקי, שבח בסוף סימן תו ב'. אומר, היות תענית היא לבקש תשובה וכפרה להציל עצמו מאותה שעה שירה לו כך וכך דית רלב מזלה ביומה. וכך כותב הרוקח דמתענין ביום שמת אב האם. וכך כותב בספר האגודה, גבי קדיש, אז לנן בתר יום המיטה ולא בתר יום הקבורה. ויש מחלקים האם הוא היה נמצא נוכח בשעת המיטה או לא היה בשעת המיטה. אם הוא היה בשעת המיטה, אז הם יצאו ביום המיטה. אם לא היה ביום הקבורה, יש בזה דעות לכאן ולכאן. ואז על זה כותב הבח, ואפשר דבריה גם כן אצל המיטה כאמר, דיין מתענין על יום המיטה, והוא הדין כשלא היה, לא אצל המיטה ולא אצל הקבורה. אבל בעיה אצל הקבורה ולא אצל המיטה, מודד ומתענה יום הקבורה, משום דבותו יום, חשוב היה ליום מר תפה מיום המיטה, כמו שכותב הרמה שהוא קיבל מפי חכם זקן. מועיל לו. מועיל, אם חלו התענית, אם חל יום הפטירה, ביום של התענית, התענית, נגיד לו, עולה זיכרון אחד, עולה לכאן ולכאן. בשולחן ערוך, בסימן תו קוף עין א', וככה גם הסכימו האחרונים, וככה הביא הבן איש חי לעדיה, בשנה שנייה בפרשת כי תצא, בעוד קף ג', שאדם שהוא מלמד תינוקות של בית רבן, והדבר של התענית יכול להפריע לו, גם אם זה חל ביום הפטירה של אביו אמו, לא יתענה, למה? משום שלא ימעט במלאכת שמיים. הגאון רבי חיים פלאג'י בתשובותיו בחלק ג' בסימן קוף למד, הוא גם כן העריך בסוגיה הזו, האם לטענות לפני או לטענות אחרי, וגם הוא מסכים מפורש שמטענים לפני. והוא מביא ראיה ניצחת. אומר הריבש, רבי מצחק בר ששת כותב בתשובה בסימן קוף תתבר, אם חל יום ההזכרה המוסי של אבא שלך המנוח ביום שבת, מתי תעלה מפתיר? בשבת לך לך, שזה יום ההזכרה, או תעלה בשבת נוח? הכי טוב לעלות בשניהם, אם אי אפשר. טוב, מי אמר קודם? צדק. הריבש כותב מפורש, שאם חל יום הפטירה ביום שבת, כמו שאמירת קדיש אתה מתחיל מהשבת הקודמת, גם המפטיר אתה מתחיל מההפטרה הנביא, תעלה להפקה להפטרה הזו. ההפטרה של נוח היא יותר מועילה לנפטר מאשר השבת. למה? כמו הטעם שאמרנו, שאם אתה צריך להביא כפרה, אז תביא איתך כבר מטענים לפני. כמו שקדיש אתה אומר שבוע לפני, גם הפטרה אתה אומר לפני. אומר רבי חיים פלאג'י בלב חיים חלק ג' סימן קוף למד, אומר אותו דבר גם לעניין התענית, שגם ביום התענית מתי תתענה, תתענה לפני ולא אחרי. מה הדין סנדק עכשיו? מה הדין סנדק? בעל ברית, אדם שהלו הברית מילה בדיוק באותו יום, יום טוב שלו הוא אומר. נו, אז אם זה יום טוב שלו, אז לא יתענה. אתה מדבר על לילה. בלילה אתה עושה ליל הזכרה. עושה ברכות, אתה בעצמך גם מברך ואומר דברי תורה והכל. אבל למחרת, ביום. אתה יודע שהרבה מהפוסקים אומרים בכלל, שאפילו אתה לא צריך לקבל עליך את התענית לפני, ביום. הוא אומר למה? כי זה אוטומט. אבל למעשה נכון כן לקבל את התענית. למה? אם התענית הזו הייתה כדין תענית ציבור כתענית שבחובה, אם החינם הוא לא היית צריך לקבל את התענית. אבל אם אני דוגל שעיקר התענית הזו היא תענית של רשות, הממילא גם בתענית של רשות אתה כן צריך לקבל את התענית. כן צריך לקבל את התענית. וכך כותב מפורש הגאון רבי יוסף דוד מסלוניקי בתשובה בסימן שמ"ז בחלק אורחיים, שעיקר התענית הזו הוא מנהג, אמנם כמו שאמרנו יסודותו בערי קודש, אומר אבל זה מנהג, זה מצווה להתענות, זה רשות להתענות, אתה לא יכול להגיד שזה חובה. רבותיי, גם בדבר הזה יש בזה דעות לכאן ולכאן. הגאון הרב אלישיב הולך במהלך, כמו שהיית תלמידו בספר ציוני הלכה, הוא הולך במהלך היות וזה מובא בגמרא, תשמע, סנדקאות לא הובאה בגמרא. עם כל הכבוד שאני הקטן זכיתי לכתוב ספר שלם, חיבור עצום על הסנדקאות. והבאנו לזה מקורות, מהמדרשים, מחזל. תשמע, אין גמרא, אין, לא בבלי ולא ירושלמי. יש בעניין הקטורת, השוואות, עניינים. אין לעדיה, אין, לא מוזכר בכל השס, לא בבבלי ולא בירושלמי את הסנדקאות. עד כדי כך שהחתם סופר כותב בתשובה בחלק אורחיים, בשתי תשובות, קוף נון ח' וקוף נון ט', איך הרמה הביא בשם רבנו פרץ שמעלת הסנדק יותר גדולה ממעלת המועל. איך יכול להיות? המועל, דם, עושה, פורע, הוא, מה לא? אומר, ואילו הסנדק מה עשה? כולה ישב. אני קורא כשהסנדק עולה, אני אומר לו, יעלה ויבוא על כיסא המלכות. עולה על כיסא המלכות, יושב, אחר כך כולם עומדים אצלו בתור, עוברים לפניו כבני מירון, מברך אותם. יש בזה רבותיי למעלה מעשרה יישובים. למה הסנדק יותר גדול? מעלת המועל לפי הנגלה, לא לפי הנסתר. לפי הקבלה, מעלת המועל גדולה יותר ממעלת הסנדק. לא ניכנס בזה, זו סוגיה שלמה גם כן. אבל סנדק, אין לזה מקור, אומר הרב אלישיב, תשמע, אבל תענית, הבאנו, גמרה מפורשת, נדרים מלבית שבועות כף. אם יש לזה יסוד בדברי חזל בגמרה, הרי שגם אם אתה, יש לך תענית ואתה סנדק, הוא אומר, כדאי לך לצום. הוא לא אומר שחייב. במשנה ברורה, העתיק, שמישהו בעל ברית, כך הוא כותב מפורש בסימן תבקוף סמכת, שמישהו בעל ברית פטור מהתענית. הרב עובדיה אומר, פטור מהתענית? לא פטור, אסור לו להתענות. אומר, מה ראיה? אומר, תראה, תשעה באב שחל בשבת. מה אנחנו עושים? דוחים אותו ליום ראשון. מישהו בעל ברית, אחרי חצות, יכול לשבת ולא יכול. יכול לשבת או חייב, דעת הרב עובדיה שצריך לאכול. כן, דעת חכם עובדיה שצריך לאכול. יש בזה מחלוקת. אז אם, תוספות הביאו, שרבנו היה עבץ, ורבותינו הראשונים, אכל ביום, בתשעה באב שנדחה. אז הוא אומר, ממילא, לא בכיפור. אז אומר, ממילא אומר חכם עובדיה, אומר, יוצא שאדם שהוא בעל ברית וסנדק, יש לו דין של יום טוב דודה. אם זה יום טוב שלך, איך אתה יכול לבוא ולאכול? הרב אלישיב אומר, לא. אבי הבן זה נחשב יום טוב שלו. סנדק זה לא יום טוב, זה כיום טוב, כיום טוב. כמו יום טוב. אומר, אצל אבי הבן זה יום טוב שלו ממש. אומר, אבל סנדק ומועל זה לא יום טוב שלו, זה כמו יום טוב. אומר הרב אלישיב, אם זה היה יום טוב שלך, טוב, תאכל. אבל זה לא יום טוב, זה כמו יום טוב. רואים שיש מחלוקת בפוסקים איך בגישה להסתכל על סנדק. האם סנדק זה נחשב כמו יום טוב שלו ממש? זה דעת הרב עובדיה. ואילו דעת הרב אלישיב לא ככה. ובאמת ביניהם יש נפקמינה, האם סנדק כן מתענה? או לא מתענה. אני אמרתי סברה יפה. אני, אותו דבר. אני אמרתי סברה יפה. שיות ואדם, באדם בברית מילה, הרי נמחלים לכל עוונותיו. וביותר לשלושת בעלי הברית. אז ממה אם אפשר? אם אבי הבן, אם עכשיו אתה צריך להביא כפרה להורים שלך ואתה סנדק, בזה שנמחלים לך עוונות, הנה חינמי, כבר חיפרת להם. כמו אותו משקל שהפוסקים הבינו מקודם, שהקדיש יכול להועיל. אז אותו דבר גם זה. אם אני אומר שתענית זה משום ריע מזלה, תשמע, ריע מזלה, כותב האור זרוע, ושאדם ידקדק אחר מועל וצדיק, אחר סנדק ירא שמיים, אומר למה? שיתרצה אליהו להיות שכן אליו. תשמע, אם אליהו הנביא נהיה שכן שלך, יתרמז לה? זה עליו נאמר, אליהו הנביא זכור לטוב, יזכיר אותך לטובה, למה את ריעה מזלה? אדרבה, יהיה לו מזלו לטובה. ועל זה הייתי ממליץ דרך חידוד. אם הירושלמי אומר במועד קטן סוף פרק ג' והביא את זה השולחן ערוך בשין צדי ד' שנולד בן זכר נתרפא כל המשפחה, לכל הפחות באותו היום של יום הברית, שאתה יושב סנדק, זה יועיל בשבילך שלא יהיה ריעה מזלה. אם בברית אחת אתה יכול להועיל למשפחה שלמה, אך כשאתה נהיה בעל ברית, אחד משלושת בעלי הברית, לא כל שכן שאתה תבוא ותועיל, אז אני מוסיף את זה כסניף, לבוא למה שחכם עובדיה כותב, שמי שהוא, הוא יש לו אחד משלושת בעלי הברית, אז הוא פטור מהצום. אלא שלדעת הרב עובדיה, זה לא רק פטור, אלא גם כן, יש עניין שהוא יוכל. וכך הוא כותב מפורש, בחזון עובדיה, חלק ג' סימן רשחפה. אבי הבן ביום, הבאת לנו שירה חדשה, אמרנו נשיר. אבי הבן ביום המילה, וכן הסנדק והמועל אינם מתענים עם חל בהם יום יורצייט. מה זה יורצייט אמרנו? בנשחי בפרשת ואי שנה ראשונה, זה הכוונה יום ההזכרה. כי יום טוב שלהם הוא, ואינם רשאים להחמיר. דת חכם עובדיה שלא רשאים להחמיר. גם אם הם רוצים, לא יקדים ולא יאחר, פטור. עכשיו, זה לא גרע ממה שהרמה כותב, בכל אופן לדעת הרמה, שאול וידחה ידחה. הרב אלישיב, כמו שהעיד פה בספר ציוני הלכה, אומר לא. אומר גם ביום היורצייט, גם הוא כותב מפורש. הנה, הוא שואל אותו, יותר מזה הוא שואל אותו, מגיד שיעור בישיבה, צריך לשכב אם הוא יצום. יצום ביורצייט או לא? מה עונה לרב אלישיב? סוף כל סוף, תענית זו נזכרה בגמרא. אומר לו, אם הוא מתבטל משהו, אומר לו, נו, אם הוא מתבטל, יהיה ביטול תורה של רבים, לא, אז לא, לא יתענה. אבל על המחי הוא דעתו בכלל, שלהתענות זה חשוב יותר. הוא אומר לו, אפילו אם זה חשבון הלימוד תורה שלו. עכשיו הוא שואל, מהצבא של בעקיב היגר שהזכרנו, שבעקיב היגר מה אמר לילדים שלו? אל תצומו. אז אומר, שואל את הרב אלישיב, רבים מנפנפים בצוואה הזו להוכיח שתענית היורצייט היא לא חשובה כל כך. אומר להם הרב אלישיב, להתענות זה חשוב יותר. כי זה כתוב בגמרא. שואל את הרב אלישיב, מה הפשט בצוואת רבי עקיבא איגר? אמר לו, אני לא יודע, מה קרה? שואל אותו הרב, גם נשים צריכות? אמר לו, מה, זה מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים פטורות? גם נשים חייבות. אחר כך הוא שואל אותו בעניין של הברית, הנה. זה פה. אומר, יש ברית לבן אחותו ביום היורצייט על אביב, האם רשאי לאכול בסעודה? אסור. מותר להשתתף שמה? מותר. סנדק ביום היורצייט של אביב, האם להתענות? אומר הרב אלישיב, אפשר להקל, אם הוא רוצה. הוא מעדיף להתענות? מותר לצום. זה מפורש. הוא שואל אותו, מה עדיף להתענות או לא? אומר לו, עדיף להתענות. אנחנו כותב. יכול להיות גם בגלל שהוא תופס את זה, בגלל שהוא רגיל להתענות כל שנה, אז זה נחשב לו כמו, גם כן כמו נדר. דעת חכם עובדיה שמי שהיה רגיל להתענות, ועכשיו חלו נגיד אחד משלול, או אבי הבן, או סנדק ומואל, וחלו בדיוק היום היורצייט, אומר הוא לא צריך לעשות התרה, האחרונים האחרים כמו הרב אלישיב עוד, אומרים שכן צריך לעשות התרה. טוב רבותיי, מה שיצא לנו עכשיו, יצא לנו סוגיה נפלאה, ראינו בעיקר, ארבעה טעמים יסודיים ברבותינו, כבר ברבותינו הראשונים, האם, מה הטעם של הטענית ביום פטירת הבאים, ראינו יסוד ובית אב לזה, מדברי הגמרא בנדרים י' ב' ושבועות כף, הבאנו לזה הסמכתאות כמו שביא רבי יהודה החסיד מהנביאים, מזה שדוד המלך התענה במות שאול, במות יונתן, במות אבנר, הבאנו את העניין, את הסיבה שנבל, מת בגלל שהוא לא התענה ועשה, הפך את יום הצער והמספט של שמואל, הפך אותו ליום של משתה ושמחה. מזה ראינו כמה וכמה נפקמינות, אין לעניין תענית האם זה ביום המיטה או ביום הקבורה, אם זה לגבי בעלי הברית, אם זה לצום ביום שלפני או ביום שאחרי, או לא לצום בכלל, קוראים וידחה ידחה, ובזה באה לנו הסוגיה על מקומה, בשלום. חזק וברוך, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפרח לבעלם תורתות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה.